אחר כל השוויות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון, ויסבול באהבה ייסורים רבים, רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדה שלו. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה, הוא גם כן ככה. המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהן. ואיך אפשר שלא יימצאו הדימויים? אפילו אם לא היו הן נלקחות ביסודן ממנה. הלא רוח האדם יש בו שיווי כללי, בכמה צדדים. אף על פי שיש הבדל מיוחד בין האישים, וקל וחומר בין קיבוצים ולאומים, מכל מקום, צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו. וביחס לדתות שבאו אחר מתן תורה והופעת ישראל בעולם, וקל וחומר אותן שבייחוד המשכו מכוחה של תורת ישראל, ודאי מוכחים דימויים רבים להיות ביניהן. והדימויים הללו עם כל הפרטים המרובים שבהם לא יכחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותן. וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בדימויים, כי אם באותה נקודה המבדלת, שהיא נותנת נשמה מיוחדת גם בפרטים של הנקודות הדומות, עד שהדמיון הווה רק דמיון חיצוני. אבל הפנים משונה הוא תכלית השינוי, ולא יוכל ולא יחצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל עתים של הפרטים המושפים. ולעולם יעמוד על גורלו, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. סעיף הזה, סעיף מאוד מאוד עקרוני, מאוד חשוב, כי טעויות רבות נובעות ממה שהרב כאן שולל. בעולם ישנם דברים רבים שדומים, או בכל, או בפרטים מסוימים. לדוגמה, בין בני אדם לבעלי חיים יש דימויים רבים. בהרבה תחומים, אתה תוכל למצוא שגוף האדם וגוף הבהמה דומים. עד כדי כך שהרמב״ם היה צריך לצאת נגד ההבנה שבעצם אדם זה בהמה ועוד משהו. מה הביא רופאים לחשוב ככה? הם בדקו וראו שיש דימויים רבים. גם אצל רבותינו הדימויים האלה מוזכרים. חז"ל אומרים שהמעיים שהכי דומים וקרובים למעיים של האדם זה המעיים של חזיר. מה אתה מתפלא? מצד המעיים? המעיים. זה פועל.
והעין של הארנבת.
והעין של הארנבת?
כן.
טוב.
זה כמו שזה רק יותר
ככה. ככה הוא אמר.
ואז ימינו, אתה לא כדי לבדוק עיניים.
כן. זאת אומרת, בקיצור, דימויים יש. מסקנה, זה אותו דבר. זה הטעות. כי אחרי שתמצא את כל הדימויים האפשריים, יש נקודה שעושה, שכשאתה פוגש אדם, אתה יודע שזה אדם, כשאתה פוגש בהמה, אתה יודע שזה בהמה. לכן הרב ככה פותח, כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות, שהאדם וכל החיים שווים הם, ודאי. כי העולם בנוי דרגה על גבי דרגה, וכל דרגה עליונה יש בה נקודות השקה עם הדרגה שמתחתיה, כידוע. יש השקה בין עולם החי ועולם, בין עולם הצומח ועולם הדומם. בין עולם החי ועולם הצומח. ידוע. ויש נקודות השקה בין עולם החי המדבר ועולם החי. מה אתה מתפלא? כל העולמות מחוברים וקשורים. ברוך שיש נקודות דימוי רבות. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות, שהאדם וכל החיים שווים הם. ומכל מקום, אחר כל השוויות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. אבל הנקודה הזאת, שכשאתה רואה אדם, אתה יודע שזה לא בהמה, זה כל האדם. יכול להיות שאם אתה תתחיל לעשות טבלה השוואתית, תמצא בין האדם לבין בעלי חיים 1,000 נקודות שוות. ותמצא נקודה אחת מבדילה. אז תגיד, אדוני, מול 1,000, מה בעצם קובע? 1,000. לא נכון. הנקודה הזאת שמבדילה את האדם מן הבהמה, זה האדם. בזכות הנקודה הזאת הוא האדם. גם אם תביא כל הדברים הדומים, זה בטל וסופר בטל בנקודה המרכזית העושה שאדם הוא אדם והבהמה היא בהמה. כמו שרשי כבר העיר בפירושו על החומש, שגם הבהמה נקראת נפש חיה. כמו האדם. מסקנה, אדם והבהמה, אדם הוא בהמה תושיע השם. לא. למה? כי נפש האדם חיה שבכולן. היא יותר חיה. יש בה דעה ודיבור, וזה גבול שאי אפשר לעבור אותו. בין האדם לבין הבהמה. ומכל מקום אחר כל השוויות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. והאדם לא יוכל ולא יחפוץ, לא ירצה. האדם לא יכול ולא רוצה להחליף את הנקודה הזאת בעד כל הון. גידו לו, תשמע, מה אכפת לך עכשיו, תשמע. אתה כל כך, אדם והבהמה, דברים כל כך קרובים. מה, בשביל אותה נקודה מבדילה? קבל פיצוי. אתה מוכן ללכת על 4, קבל פיצוי. אתה מוכן לאכול בננה בכלוב כמו קוף? אתה אוהב בננות, אוהב מאוד בננות. מה הבעיה? ספק לך בננות כל יום. תהיה בגן החיות, נו לך בננות. בשביל הנקודה הזאת, לומר, אני אדם ולא קוף, גם אם תציע לאדם הכל, הוא יגיד, לא. ברור שהוא להסכים. נכון. והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד קולון, ויסבול באהבה ייסורים רבים. יגידו לו, אין לך מה לאכול, במקום לקבץ נדבות, אתה הולך לגן החיות, כל יום אתה מקבל אוכל. 3 פעמים ביום. 4 פעמים ביום. מה אכפת לך? אבל כדי לא לעבור את ההשפלה הזאת, אדם מוכן לסבול כל האיסורים, כדי לא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדת שלו. כי בזה הוא הכל. ויותר, אומר הרמב״ם, יותר מתברר מתוך הרמב״ם, בעצם למה מכוון הרב, שכל יתר הדברים שנראים כל כך דומים מצד האמת, הם דומים רק מבחוץ. דע שנפש האדם אחת היא. ולכן אומר הרמב״ם בפרק הראשון בשמונה פרקים, שכשאדם אוכל, אף על פי שבפעולה חיצונית מכנית נראה שאדם אוכל כמו בהמה, זה לא נכון. גם אכילת אדם שהיא כל כך דומה בפעולה לכאורה לאכילת בהמה, היא לא שווה לאכילת בהמה. כי באותו רגע שיש נקודה מבדלת, הכל שונה, הכל מובדל. זה נגזר מן הנקודה הזאת. שום דבר ממה שיש באדם אינו שווה למה שיש בבהמה. אבל מצאנו דימויים. הדימויים הם במובן החיצוני. הם לא במובן הפנימי, המהותי. באופן מהותי כשאדם אוכל, או בהמה אוכלת, באופן מהותי זה שונה. זה מלחמה גדולה להיאבק על ההבנה הזאת. כן. בשום פנים ואופן. הרב כותב, הנה זה כתוב, התשובה לשאלה שלך כתובה, והאדם לא יוכל. אתה שאלת, ואם הוא מוכן, מוכל על כבודו, יבוא האדם ויגיד, אני מוכל על כבודי. לא יוכל, ולא יחפוץ. אדם שמתנהג בו כמו בהמה הוא עדיין אדם, ואתה חייב לנהוג כלפיו כאדם, ואתה צריך להכריח אותו לנהוג כאדם. אחרת בכלל, מה התביעה שלנו כלפי אדם? יבוא אדם יגיד, שמה קרה? למה תרבת את השני? החלטתי להיות זאב. מה קרה? החלטתי להיות זאב. למה עיקשת אותו? למה אתה מתנהג בהרמומיות? כי החלטתי להיות נחש. זה תביעה בסיסית מן האדם שלא לוותר על הנקודה המבדילה. יהיה מה שיהיה. רואים את זה. רואים את זה גם במציאות וגם רואים את זה כתביעה של תורה. למה הרב כתב את זה? הוא כתב כל זה כהקדמה. שכמובן, בוודאי, שההקדמה שייכת למה שהוא הולך להגיד. אבל זה עדיין הצעה של הקדמה. כי הרב עכשיו רוצה להסביר בעצם מה ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות. הנטייה בדורות האחרונים בעולם היא נטייה השווייתית, לומר שכולם שווים. אתם רוצים דוגמה לדבר הזה? שאפילו אנשים לא שמים לב לדבר הזה. שיש בעולם שלוש דתות מונותאיסטיות. ככה נוהגים לומר. כן? נצרות, אסלאם, יהדות. הלאה. ירושלים, עיר הקודש של כל המאמינים. משווים. עושים שווה. כאילו אין הבדל בעצם. זו הנטייה שבדורות האחרונים. בדורות הקודמים היו מלחמות בין הדתות. בדורות האחרונים, ההפך. באים ואומרים, האמת, אין הבדל כזה גדול. קצת פולחן פה, קצת פולחן שם, אבל מצד האמת, אותה אמונה. כמו שאתם מאמינים באל אחד, גם אנחנו מאמינים באל אחד. יאמרו הפסדו מאמינים. הרב יודע שעכשיו זה מחלחל בתרבות האנושית. לכן צריך לבוא ולעשות סדר. אגב, לא רק ביחס לדתות, גם ביחס בכלל למעמד האדם בעולם. הנטייה היא עוד פעם לשוות בין אדם לבעלי חיים. אדם מטייל, אחד מטייל עם עגלה שיש בזה תינוק, והשני מטייל עם עגלה שיש בזה כלב.
אני הייתי מעדיף את התינוק.
אתם מבינים? זאת אומרת, מה קרה? אתה אוהב תינוקות, אני אוהב בעלי חיים. להבדיל. מנסים לטשטש את הנקודה המבדילה. עכשיו, אומר הרב, הדבר הזה הוא עקרוני גם ביחס לישראל ואומות העולם. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה של ישראל. תגיד אם זה בא מהשפעתה של ישראל, אז בטח שוות. הוא גם כן ככה. המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהם. אם אתה תלך לפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטה, יעשו תלבלאות השוואתיות, וימצאו שבין היהדות לבין הנצרות לבין האסלאם, יש המון דברים דומים ושווים. מסקנה, נהיה חברים. זאת המטרה. אנחנו חברים טובים, אין הבדל בינינו. אתה רוצה, בוא, נמלא טבלה, תעשה X. אתה מאמין באל אחד, כן, תרשום X. אתה נוצרי, כן, מאמין באל אחד, בטא, תרשום X. אסלאם, מאמין באל אחד, כן, תרשום X. אתה רואה? אתה רואה? X, X, X. מסקנה? מחשב? שווה. אומר הרב, זו אותה טעות שכמובן קיימת ביחס, בהבנת היחס, שבין אדם לבין בעלי חיים. המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהן. ואיך אפשר שלא יימצאו דימויים? ובאמת לא צריך להתפלא מזה שיש דימויים. אפילו אם לא היו אין נלקחות ביסודן ממנו. אפילו אם הדתות לא נלקחו מן היהדות. למה חייב להיות המון דימויים? מסביר. הלא רוח האדם יש בו שיווי כללי. זאת אומרת, בני אדם בהרבה בחינות הם באמת דומים. בכמה צדדים. למשל, השאיפה הבסיסית לאמונה היא קיימת אצל כל אדם בעולם. באשר הוא אדם. אז זה גרום כמובן לעמוד נקודות שוות. אף על פי שיש הבדל מיוחד בין אישים. ברור, אתה לא צריך, אתה לא מצפה שסיני יתאר את אמונתו כמו שקושי יתאר את אמונתו. אתה לא מצפה. אבל זה שתמצא נקודות השוואות בין כל בני אדם בעולם, זה בכלל לא מפליא וזה לא מפתיע, זה ככה אמור להיות. וקל וחומר בין קיבוצים ולאומים. למה? כי מדובר בכלל, וככל שדבר הוא יותר כללי, הוא יותר שווה. מכל מקום, צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו. וביחס לדתות שבאו אחר מתן תורה, כלומר גם שיש הבדל בין אישים, צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו, זה ברור שבני אדם יהיו שווים בהרבה תחומים. וביחס לדתות שבאו אחר מתן תורה, והופעת ישראל בעולם, וקל וחומר אותן שבייחוד נמשכו מכוחה של תורת ישראל, כגון הנצרות והאסלאם, ודאי מוכרחים דימויים רבים להיות ביניהן. והדימויים הללו, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יכחידו את הנקודה התוכית המבדלת אותן. עם כל זה, זה לא שווה. תמצא המון נקודות, תוכל לעשות השוואות, וזה, מחקרים, תכתוב ספרים כדי להשוות בין הדתות השונות, תמצא 99% שווה. אבל נקודה אחת, היא הנקודה העושה את הכל. כמו שקיים בהבדל שבין אדם לבין בעלי חיים. אותה נקודה מבדילה, היא עושה את הכל. היא עושה שיש לך פה אדם. הנקודה המבדילה שבין אמונות ישראל יתר האמונות, היא עושה את הכל. בגלל שאמונת ישראל היא האמונה היחידה, שכשהיא אומרת השם אחד ושמו אחד, היא מתכוונת באמת למה שהיא אומרת. כן.
אבל מוזר שאבא נגיד נוצרי, יגיד, האסלאם והיהודים והנוצרי שווים. תיקח, יהודי יחס לאיפה שהערבים גרים, ישר הרוגים אותו. אז אי אפשר להגיד שהם שווים. אפשר להגיד שהם שווים. 2000 שנה הנוצרים הרגו אותנו, אז פתאום עכשיו הם נהיים חברים שלנו, אנחנו ביחד.
טוב, מה שאתה אומר עכשיו זה נוגע לנקודות אחרות, זאת אומרת, בזמן מלחמת הדתות לא ראו את זה כשווה. בימינו כבר התברר הרבה שלמרות נקודת השיווי יש נקודה מבדילה ומחולטת. ולכן חזר המאבק. היה זמן שחשבו שהמאבק של הדתות ייפסק. כי באמת נקודת השיווי עולה הנקודה המבדילה. אבל המציאות מוכיחה שזה לא ככה. היא מוכיחה שזה לא ככה. והערבים, אם לא היה נכנס העניין הלאומי, עד רבה. באמת הם היו באופן מסוים, היו מוציאים איזשהו הסדר. עם ישראל, אם לא הייתה הנקודה הלאומית. הנקודה הלאומית בה מתלבש בעצם ההבדל התאומי שקיים בין אמונת ישראל לאמונה המוסלמית. לאט לאט מה מתברר? זה מאבק לאומי, אבל לאט לאט מתברר שהמאבק הלאומי הזה הוא מלביש את מה שהרב כאן מסביר, שאי אפשר לגשר, כמו שאי אפשר לגשר על הפער שיש בין אדם לבעלי חיים, אי אפשר לגשר על ההבדל האמוני שבין אמונת ישראל לבין אמונת ישמעאל. אי אפשר. הנטייה של החושבים, בגלל זה אגב, אתה רואה שיש פער בין מה שאנשים יגידו ככה, יושבים ונותנים הרצאה וקוראים להפסיק את המלחמה, בסך הכל אנחנו לא כל כך שונים. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. טוב, צא החוצה, פאף, מתפוצץ. מה אתה אומר? איך אתה מסביר את זה? בגלל שיותר ויותר מתברר שיש נקודה מבדילה, שעם כל הרצון להגיד שדומים וכולם דומים וכולם שווים וכולם אותו דבר, הכלל לא ככה מרגיש. והוא נאבק על שלו. והוא מוכן לנהל על זה מאבק עיקש. כן.
במידה ועכשיו, כמו ששאל בדוגמה, יש את הנוצרים ואת המוסלמים, שגם הם מאמינים פחות או יותר באל אחד, אבל מה עושים אם עכשיו פתאום מגיע מצב, שפתאום כל הנוצרים מחליטים, שהם עכשיו קוראים לאל שלהם, קוראים השם. מה, איך, תוך, בוא נגיד, 50 שנה, שזה יתחיל להשתרש וכל זה,
מה שאתם במצב כזה, שפתאום יגידו, זהו, גרמנו לי את האל שלנו, וגם לא קוראים השם וכל זה. רק שאתם במצב כזה. שאחר כך
פתאום
יכולים להגיע למצב,
שיגידו לא,
שם
שאתם מדברים עליו, זה
אלוהים
שלנו. גם
המינים
והאלוהים שלנו.
העניין הוא לא סמנטי, הוא לא איך יקראו לו. קראו לו השם, אז אתה חושב שבזה פתרנו את כל הבעיה? לא בזה פתרנו את הבעיה. זה לא עניין שאתה בא לתת שמות. יאמצו את השם ובזה יסתדרו. הנוצרים, אולי אתם לא יודעים, אבל הנוצרים, כשהם גיבשו את אמונתם ואת דתם, הם הכריזו על עצמם שהם ישראל. ההגדרה המדויקת של הנוצרים, לפי הנוצרים, היא ישראל האמיתי. ככה הם נקראים.
למרות שהם
הוציאו
את הבריאה,
ממעשה
ידם של השם
יתברך. טוב, כן, זה לא... זאת אומרת, אתה רואה, את השם לקחו. לא, ובגלל זה הם הפכו להיות ישראל, הם לא הפכו להיות ישראל. זאת אומרת, זה צריך להיות דבר שהוא ערכי, שהוא מהותי, לא מצד השמות שעכשיו אתה תיתן. תיתן שמות, זה... תראו, עכשיו אנחנו מסכימים איתכם, נקרא לזה השם. לא, קראתם לזה השם. אבל אתם שייכים לזה. אתם חיים את זה. אתם גם מבטלים את ההבנות הלא נכונות שלכם, את ההשקפות המוטות, המזויפות, המעוותות. אתם מאמצים את המוסר, מוסר הנביאים, ומוסר התורה בעיקר. זה לא פשוט. זה נקודה מבדילה שהיא שייכת לעצם ההוויה. זה לא תפורה. תפורה ניסו, וזה לא הלך. כן.
הרב מדבר על נקודה אחת, גם בהבדל שבין האדם לבהמה, וגם בהבדל שבין ישראל לדתות.
כן.
קודם כל, למה דווקא נקודה אחת? אולי יש יותר מנקודה אחת, ואם זה נקודה אחת, אז מה יהיו? הוא לא מדבר על זה, הוא לא מציין מה יהיו את הנקודה.
ולמה לא יותר לכדות? אולי יש יותר מבין לכם. הדעת והשכל זה המהות של האדם היהודי. המהות של האדם עצמו, היהודי, זה הדעת והשכל שברכו לתנו.
הנקודה האחת הזאת, למה הרב קורא לזה נקודה אחת? ביחס לאדם ובעלי חיים, הוא מדבר על נקודה אחת. אחר כך ביחס להבדל שבין ישראל לבין העמים, לא יכחידו את הנקודה התוכית המבדלת אותם. למה נקודה אחת? בגלל שנקודה זאת היא כוללת בתוכה הכל. זאת אומרת, נקודה זה לא אומר שזה פרט. ההפך. יש נקודה שבאה ומביעה את הכל.
זה הגרעין שתומך מן הכל.
יפה. זאת אומרת, אדרבה, כל הפרטים האחרים המבדילים, הם נובעים מאותה נקודה. הנקודה זה המרחק שלא ניתן לסגור בין האדם לבין הבהמה. זה יכול להיות דק מאוד. אתה יכול לאלף בעל חי שיתנהג כאדם, ילך על שתיים, יאכל בצלחת, ייקח מזלג. אבל נקודה זאת קיימת. היא כמעט לפעמים בלתי נראית, אבל היא קיימת. אז לכן הרב קורא לזה נקודה, מצד שהיא יכולה לכאורה להיות מאוד קטנה, ומצד שני בגלל שהיא כוללת הכל. היא המבדילה, ולא צריך יותר מזה. אם יש את זה, כל היתר נגזר מזה. מה היא? בין אדם לבין בעלי חיים, הנקודה הזאת, זה הנשמה. זה נפש חיה. ובין דת ישראל לבין יתר הדתות, אמונה. אמונה. אנחנו קשורים אל השם אחד ושמו אחד. אמונתנו זה קשר אדוק עם השם אחד ושמו אחד. עם מקור האלוקות. לעומת זה, הדתות האחרות הן קשורות באמונתן הופעות קלושות מאוד של האלוקות, המתפזרות בין הרבה כוחות, והם הדתות האלה מאמצות את הכוחות האלה ככוח, ככוחות שכלפיהם צריכים לכוון את האמונה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. אתם הדבקים בשם אלוקיכם. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם. אתם. אחרים לא. אחרים דבקים במשרתים. אחרים דבקים באלילים. אחרים דבקים בהופעות טבעיות. באשליה של אלוקות. זה הבדל עצום. זה עושה את כל ההבדל. במה אתה דבק? כשעם ישראל אומר, אדם ישראל אומר, אני מאמין בשם, יש רק אפשרות אחת. כשאומות העולם אומרות, אנחנו מאמינים באלוקים, צריך מיד לשאול, מי זה? למי אתה מתכוונים? למי אתה מתכוונים? נצרות אומר, איש. נו, מה אתה אומר? אסלאם? אסלאם יגידו, אנחנו למדנו את זה, אסלאם יגיד, אנחנו מאמינים באלוקים שהוא כולו דין. דין. חרב. כוח. בזה אנחנו מאמינים. מה, השם לא עושה חסד? השם לא ברא עולם? השם בכלל לא למעלה מכל מידה? בוודאי שכן. טוב. אז בואו נבדוק מי לא התפלל. אולי אנחנו שישה ואחרים יסכימו להישאר איתנו. ולא נותנים אותו.